כבר את הנושא עם פלישתים?
לא סיימנו את פלישתים. אבל כשיש אירועים וזה, אז נדבר עליהם. לדעתי פעם באה נמשיך עם פלישתים. אוקיי. נתחל למה. אנחנו בעצם אתמול התחלנו לבקש על הגשם, שהשם יוריד לנו גשם. זה בזין חשוון. איזה עוד תאריך בחשוון הוא מאוד משמעותי בעניין הגשם? אסור רגע לחשוב.
סוף רביעי השני.
מה?
סוף רביעי השני, שמאז מתחילים מתניות לכל הציבור.
מתי זה בחשוון?
לא, כזה, יש שלוש שיטות.
לא על זה אני מדבר, אתה צודק. אני מדבר על משהו מהתנ"ך. מדבר על תחילת ירידת המבול. תחילת ירידת המבול היה י"ז לחודש השני. אז אנחנו הולך לפי השיטה שהחודש השני זה חשוון.
החודש השני הכוונה פה לבריאת העולם או ליציאת ישראל?
זהו, אז זה מחלוקת בתנאים. אנחנו הולך לפי השיטה, לפי רבי אליעזר, שהחודש השני זה חשוון כי מונים לתשרי. אז בעצם אנחנו זמן מאוד מיוחד בעשרה ימים שבין בקשת גשם לברכה, לבין הזמן שהגשם מתחיל לרדת לא לברכה, הפוך, להרס. בעצם אפשר להגדיר את השיעור במילים האלה, הגשם לברכה ולא לקללה, נכון? אנחנו כשאנחנו, גם האשכנזים וגם הספרדים בהקדמה, כאילו כשאנחנו בשמחת תורה מתחילים להזכיר גשמים, לפני זה יש תפילת הגשם, אז אומרים, משיב הרוח מוריד הגשם, לברכה ולא לקללה. לחיים ולא למוות, לסוף ולא לרזון. הוא רוצה להבין, אני חושב שזה מאוד מסודי, מאוד אזור אחר כך להתפלל על הגשם, להבין מה המהות שלו. בבריאה בכלל ובעולמנו, בעירת שמיים שלנו בפרט. בסדר? אז זה הגדרת המטרות. מעולה. איפה מופיע הגשם לראשונה?
עם האדם, עם האדם הראשון.
מה, איפה מופיע
שם גשם?
זה מדרש.
פסוק מפורש, שאלה מי שיתפלל על האדמה שירד גשם.
שניכם צודקים, זה פסוק מפורש שחזל אומרים שזה תפילה, אבל כתוב, באמת זה פסוק מפורש, בואו נפתח, פסוק חשוב, בתחילת פרק ב', תחילת פרק ב' בפרשית, אלה תולדות השמיים וארץ ביברי עם, ביום עשות השם אלוהים ארץ ושמיים, וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה טרם יצמח, כי לא המטיר השם אלוהים על הארץ, ואדם עין לעבוד את האדמה. זה ממש מעניין. כתוב פה, בעצם יש פה כמין סתירה. כי בפרק א' היה כתוב שביום השלישי השם הפריט את המים מהיבשה, נוצרה יבשה, הצמיח שם צמחים, כתוב שהכל כבר צומח, משמע. ועץ פרי עושה פרי, יש כבר... אתה מדמיין לך את העולם ירוק, נכון? פתאום פרק אחר כך כתוב, רגע, עד היום השישי, שהאדם לא נברא, עדיין הצמחים לא צמחו. למה? מה הבעיה שהצמחים יצמחו? פה התורה משמיעה לי, תקשיב, הצמחים צריכים מים. לא ידעתי את זה לפני זה. ובשביל שירד מים צריך גשם, גם זה לא ידעתי לפני זה. וגשם תלוי באדם. זה משהו ממש מעניין. כי יש פה בעצם רכיב בבריאה, שהוא מתפקד אחרת מכל מה שראינו עד עכשיו. עד עכשיו כל הבריאה, כולל האדם עצמו, זה בעצם, בוא נגיד, רצון השם. השם רואה שטוב אור, יהיה אור. השם רואה שטוב שיהיה רקיע, יהיה רקיע. מאורות וכדומה. אבל דווקא רקיע זה לא דוגמה טובה, כי לא נאמר שם כי טוב, לא משנה. אותו דבר גם האדם עצמו. נעשה אדם, פתאום הפרק אחר כך מתברר שרגע, כשם בראת האדם, זה נותן לך עכשיו מבט למפרע, אפילו על הימים שלפני האדם, מתברר עד כמה האדם מרכזי בבריאה. עד כמה? עד כמה האדם מרכזי בבריאה? תקשיב, יש דברים בבריאה שלא קורים בלי שהאדם נמצא. שמש יש בלי אדם? יש. ביום הרביעי כבר יש שמש, ביום השישי רק יש אדם. מים יש בלי אדם? בטח, מתחילת הבריאה יש מים. שמש, ירח, חיות, יש בלי אדם. אבל יש גורם אחד, שהוא מאוד מעניין הגורם הזה, והוא הצמיחה, כלומר, העשבים, העצים, שבלי האדם, למרות שהוא קיים, אבל בלי האדם הוא לא צומח. בניגוד למה שכאילו חשבנו בפרק א', אתה כבר מתאר עצמך עולם ירוק, עץ פרי עושה פרי, אתה מדמיין את רמת הגולן בחורף. לא, בן אדם, תדמיין אדמה יבשה. אולי יש קצת איזשהם ניצנים, אבל הם לא צריכים לגדול יותר. זה מאוד מעניין, נכון? זה ממש נותן לבת חדש של הבריאה, וזה דווקא המוקד הוא בעצם בצמיחה, בצמחים. לא בחיות, לא במים, לא בדוממים, בצמחים. בסדר? זה התשתית. עכשיו, מה היה המצב לפני המטר, לפני האדם? אז כתוב ככה, אני קורא שוב, פרק ב' פסוק ה', וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה טרם יצמח, כי לא המטיר השם אלוהים על הארץ, ואדם אין לעבוד את האדמה. כלומר, אין עוד אדם, אז אין טעם להצמיח את הצמחים, או אין מי שיתפלל, כמו שדניאל אמר, ולכן עדיין אין מטר והצמחים לא צומחים. אז מה כן יש? איך הם בכלל נשמרים? אולי, לפי מפרשים אחרים, איך הם כן צומחים קצת? ועד יעלה מן הארץ וישקע את כל פני האדמה. כלומר, יש איזושהי לחות, רטיבות.
טל.
אתה אומר שזה טל? אנחנו נגיע לזה, אני מקווה. יש כאלה שאמרו כמוך, אני עכשיו אגיד לא, לא דווקא. אולי, סברה מאוד יפה. כן היה עד, איזה מין לחות טבעית, שהייתה משקה את פני האדמה, אבל זה לא היה מספיק לצמיחה. בסדר? ואז בעצם, אחר כך שוב מצופה על בריאת האדם, ואז כשפשט התורה שבעצם אחרי שהאדם נברא, אז בעצם יהיה שוב את המטר הזה, ואז התחילו לצמוח הצמחים. בסדר? נעולה. אז בואו נתמקד שנייה במוקד הזה שבעצם מתברר לנו שהוא מאוד מיוחד, הצמחים. שוב, יש ימי הבריאה, עוד משהו ועוד משהו השם בורא, בתוכם יש משהו שמתברר הרגע, הוא תלוי במערכת אחרת. יש פה שתי מערכות שתלויות אחת בשנייה. האדם, הוא תלויים בו הצמחים. עכשיו, זה ממש מעניין. הצמחים באיזה יום נבראו? ביום השלישי. באופן כללי, אני רוצה עכשיו להגיד איזושהי הבדלה מאוד יסודית בין הימים הראשונים של הבריאה, שלושת הימים הראשונים, לבין שלושת הימים האחרונים. יש שבעה ימים. אני אדבר עכשיו על השלושה הראשונים מול השלושה האחרונים, באמצע את יום רביעי שאני לא אדבר עליו. חוץ מהבריאה, יש תהליך, נקרא לזה שלב ב' לבריאה. והוא, אחרי שהברו נמצא, השם עושה איתו עוד פעולה. בשלושה הימים הראשונים מופיעה קריאת שמות מאת השם. כן, השם בורא את האור ואת החושך, והוא קורא ליום, לאור יום ולחושך קרא לילה. אחר כך הוא מפריד בין הרקיע, בין המים העליונים למים התחתונים, וקורא לרקיע שמיים. ביום השלישי הוא מפריד את המים מן הארץ, יקבעו המים, והוא קורא ליבשה ארץ ולמקווה המים קרא ימים. ראיתם? מכל אחד מהימים, זה לא רק שהוא עשה משהו, גם נתן לו שם. עדיין אין אדם, אין מי שידבר, לא משנה, השם נותן לו שם, זה נותן לו מהות. זהו, רק בשלושת הימים הראשונים יש קריאת שמות. אין יותר. אולי אני אנסה טיפה להבין למה, זה לא הנושא ישיר, אבל זה מאוד מעניין לשים לב לזה. בסדר? זה השלושה הימים הראשונים. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם שאתה נהיה לדברו. זה השלושה הימים הראשונים. עכשיו תעזרו לי אתם את המשך של אותו קו מחשבה. בשלושה הימים האחרונים, לא מופיע קריאת שמות של השם.
נכון, אבל מה זה בסוף שני, ויקרא אדם שמות לכל הבהמה, נכון, איפה שמה, כל קריאת השדה.
כן, אמרתי, לא מופיע קריאת שמות של השם. יהיה קריאת שמות של האדם, וזה באמת ממש מעניין. זה נושא לפני עצמו, לא לדבר עליו עכשיו, שהתפקיד שהיה של הקדוש ברוך הוא ענק פה לאדם, שפתאום האדם קורא שמות. איזה תופעה אבל כן מופיעה בימים האלה, שוב, חמישי, שישי, שבת, תופעה שלא הייתה בימים הקודמים, והיא שוב על גבי הבריאה. אחרי שהשם בורא מישהו, או בורא משהו, אז הוא עושה עוד משהו. תחפשו שנייה, תגידו לי. אמרנו, בשלושת הימים הראשונים זה קריאת שמות. מה זה בשלושת הימים האחרונים?
והתעסקות עם כל החיים.
לא. לא הגדרה מה השם עשה, אלא תופעה, פעולה מסוימת שהשם עושה, כמו הקריאת שמות, שאחרי כבר שם משהו עברה. יפה, ברכה. ברכה. ביום החמישי נבראו העופות והדגים, השם ברך אותם. ביום השישי נבראו בעלי חיים והאדם, השם ברך אותם, פרו ורבו. ובשבת, השם ברא את השבת, וברך אותם. עבר החלוקים את השם. אז סתם, באופן כללי צריך לזכור לסווג, שלושת הימים הראשונים של הבריאה, על גבי העת הפיזית הבריאה יש קריאת שמות, בשלושת הימים האחרונים יש ברכה. אני רוצה שנייה שנבין למה, לא ניכנס לזה כסוגיה, אבל שנבין עקרונית למה, זה מאוד יעזור לנו להבין את העניין של הצמחים. ושוב, בפרק ב' פתאום מגלה שיש להם מקום מאוד ייחודי, שרק הם צריכים את המערכת של הגשם. שוב, אנחנו לא, בלי הנחות יסוד, עקרונית פתאום, לולא שאנחנו מגיעים לפרק ב', אז כולם, הכל מתפקד, כמו שבעלי חיים מתפקדים בלי גשם, גם שהצמחיה תפקד בלי גשם. פתאום בפרק ב' יש חידוש, כדי להבין את המקום של הצמחיה, אז סופר, נבין מה, למה בשלושת הימים הראשונים זה קריאת שם, פעולה נוספת על גבי הבריאה, ובשלושת הימים האחרונים זה ברכה. נסו שנייה לחשוב, תגידו למה אתם אומרים.
הכל עם הגדרה, ואז הפועל שלו יוצא.
אבל, אני מסכים, אבל למה...
הקדוש ברוך הוא ברא את הבסיס, ברא את התשתית.
יפה, בדיוק כמה שחשבתי.
בשלושה ימים
הראשונים.
אחר כך, זה כבר התחילה.
הוא ברא את העופות, את הדגים, את הבעלי חיים, ואת האדם, ואת השבת. בגדול את בעלך...
אז נתן שמות, לא? אופו דגים.
לא, זה האדם נתן שמות.
כן, אבל...
השם לא כתוב, ויקרא השם את שמו. ויקרא אלוהים את שמו.
אבל גם לא אמר, ויקרא השם את שמו לצמחים.
נכון, זה נקודה שלי אני רוצה להוביל. שנייה רגע, אתה צודק. אתה צודק. אתה מקדים אותנו בצד עכשיו, שנייה. אל תגלה את זה עדיין, בסדר?
אז הוא ברא בשלושים האחרונים...
את האופות והדגים,
בעלך... יש
לנו בעלת השמות? לא, בשלושים הראשונים הוא ברא את התשתיות, כלומר, את המים, את ה...
מים לדגים, את השמיים לאופות.
את השמיים, את הארץ, את היבשה, את המאורות. בעצם אפשר להגיד את התשתיות, את הבמה. כן, אם נסתר, נמשיך לצורך העניין. נגיד, אני עכשיו רוצה ליצור פה מחזה. אז לפני השחקנים, אני בונה את הבמה, נכון? אני לוקח חמורים, שם עליהם קרשים, שם אור, שם תפאורה. כל זה הבמה. הבמה זה התשתית. לה הוא קורא שמות, כלומר, לקרוא שם זה בעצם למצב, להציב במקום קבוע, מבחינה רוחנית, כלומר, כשהוא קורא, מה השתנה שהשם קורא לאור יום? זה לא רק שעכשיו נדע לדבר, הוא בעצם קבע לו מהות, אתה תופיע כל פעם ביום, ויש לך תפקיד. זה בעצם כמו להגיד, איפה להציב את התפאורה הזאת? פה. איפה להציב את האור? פה. הוא בעצם קובע את כל היחסים, איך ייראו תשתיות העולם. לכן זה קריאת שמות. אחרי שהתשתיות נמצאות, אז באים התושבים, הדיירים, הדגים, העופות, בעלי חיים, האדם, בעצם כל מה שאנחנו קוראים דומם, צומח, חי. אז אם נכליל, בשלושה ימים הראשונים נבראו הדוממים, חוץ מחריג שהצבעת עליו קודם, תזכיר איך קוראים לך?
עידן.
עידן. סליחה שאני לא זוכר, אני כאילו התחלתי בעוד מקומות במקביל. אז עידן, עידן העיר לנו הערה חריגה שעוד מעט אליה אנחנו נגיע. אבל בגדול, חוץ מהחריג הזה, בשלושה ימים הראשונים, השם ברא את הדומם. מים, ארץ, ירח, כוכבים, שמש, אור. ברא את התופעות, את הדומם, את התשתית, וקרא לזה שמות. בשלושה ימים האחרונים, הוא ברא את החי. והחי, מה הוא צריך? הפוך, הוא לא שם, הוא לא מקובע. השם אמרנו זה מקבר. הפוך, החי, אם האדם, אם נגיד החי היה כמו... הדומם, אז השם היה בורא, נגיד לצורך העניין, פילים, ואותו פיל היה נמשל, נשאר אלפי שנים, כמו האדמה, כמו הירח. לא, אותם צריך לברך, זה משהו מתרבה.
האדם הוא זה שקובע את מהות החיים על האדמה?
אני לא מדבר עכשיו על שמות. לא מדבר עכשיו על שמות. כאילו, סליחה, אני לא מדבר עכשיו על שאדם קורא שמות. אני מדבר עכשיו על מה השם עושה בבריאה. השם, על גבי שהפיל נברא, הוא אומר לו, אתה יכול להתרבות שיש שני פילים, ארבעה פילים, שמונה פילים, וחוץ מזה, גם כשתמותו אז יהיו חדשים, וככה יהיה יותר ויותר, פרורבו. ויברך את אלוקים, ואומר להם, פרורבו. לדגים הוא אומר, שירצו, והעוף עירב בארץ. אז בעצם יש ממש יפה, יש שני אגפים לבריאה, תשתיות, דומם, וחי, מתרבה, חי, גדל, נע. לכן השם נותן לו ברכה, זה בעצם כוח דחיפה, זה כמו... שאני עכשיו ייצר מפעל מכונית טוב, מכונית עומדת. אחר כך אני שם מנוע, יכולה לזוז. בין לבין יש תופעה מאוד מעניינת. קוראים לה צומח. צומח הוא ממש בתפר, הוא נברא עדיין ביום השלישי, אבל זה כאילו לא הבריאה העיקרית של יום השלישי. הבריאה העיקרית של יום השלישי זה להפריד את המים מהאדמה, לקרוא למים ארץ, סליחה, למים, ליבשה ארץ, ולמקרה המים קרה ימים. ו... כתוב גם שהשם הצמיח. מה עם ההצמחה? ההצמחה מצד אחד הוא לא נותן לשם, לצמחים. מצד שני הוא גם לא מברך אותם. כלומר, זה משהו בין לבין. הדוממים, הירח, האדמה, זה אמרנו התשתית, זה התפורה. החי, כלומר, צמחים, סליחה, חיות וזה, זה מיועד כל הזמן למות ולהתגדול, וזה ממש דינמי, זה תנועה, זה גדילה. הצומח, מצד אחד, יש פה גדילה, מצד שני, אין פה רצון, אין פה נפש, אין פה ברכה. השם לא אמר לצומח, פורבו. למרות שהצומח מתפשט בעצם, אבל זה בכוח כזה, אז למה הוא שייך? ממש מעניין. מה התפקיד שלו? הוא אמור פשוט להיות פה כמו התשתיות, או לחיות פה כמו או אלה שאותם השם ברך.
זה אוכל של האדם, לא?
פרק ב' זה מתגלה. פרק ב' מתגלה עם שני תפקידים של הצמחים. כלומר, כמובן, משני בחינות מתגלה התפקיד של הצמחים. דבר ראשון, תחילת פרק ב' מתברר שהצמחים הם כן יכולים להרבות, אבל הם תלויים בגורם חיצוני, בגשם. שוב, לולא פרק ב', לא הייתי יודע, הייתי מתלבט אם לשייך את הצמחים לתשתיות שהם פשוט פה, עץ פרי עושה פרי, כמובן כל הזמן תראה כמו תמונה של עץ, פסל של עץ, ככה כל הזמן כמו שהוא, או לשייך אותו לחי שהולך, מתרבה, מסוגל לנו. בא פרק ב' ואומר הוא בין לבין. צד אחד הוא מסוגל להתרבות. עשב השדה טרם יצמח, יש בו, שייך בו צמיחה. צד שני, תלוי במערכת חדשה, שקוראים לה הגשם. והמערכת הזאת תלויה באדם. כלומר, העץ עולה מן האדמה, הוא קשור לתשתיות, אבל הוא תלוי במי? בחי. ממש משהו בין שני האגפים של הבריאה, בין התשתיות לבין הדיירים, בין הדומם לבין החי, אז מופיע הצומח. ואגב, אני אומר לסוגריים, לא דיברנו פה בכלל על היום הרביעי שאין בו לא זה ולא זה, שם מדובר על המאורות. שם מדובר על המאורות ביום הרביעי. אז זה בעצם המבוא הכי ראשוני להבנת הגשם, בעצם ההבנה היא שיש מערכת לצומח, שהיא בין התשתיות לבין התשתיות, שהיא תלויה בגשם כדי לצמוח. מה צריך אותם בכלל? מה זה ליופי? אז בהמשך הפרק כתוב ככה. אחרי שהשם בורא את האדם, הוא מגדיר לו את תפקידו.
איך זה שהצמחים נבראו בשפה, יש שלושה עמים הראשונים?
אני אומר שזה בעצם, איך שאני מבין את זה, זה בעצם בתפר, כלומר זה ביום השלישי, אבל זה לא עיקר העשייה של היום השלישי, אלא זה כבר לקראת הימים הבאים שבהם תהיה הברכה. זה משהו בין לבין. לא יהיה לו ברכה ולא יהיה לו קריאת שם, זה משהו בין לבין, זה תפר כזה. מעניין.
מה אתה אומר לצמחים על גשם? בגלל שהם תלויים על הגשם? גם אחרת לא אתה לגשם.
מה אתה אומר?
אתה אומר, צמחים הם כאילו התפר ובגלל זה הגשם חשוב, אבל גם היית יכול להחליף אותו דבר את החיות גם.
נכון, לולא שבתורה כתוב שלמרות שיש חיות, כל עוד לא היה אדם לא ירד גשם. תדמיין, את היום החמישי כבר, בתחילת היום השישי כבר כל החיות נמצאות, כל הבעלי חיים, אבל עדיין אין גשם, הצמחים לא צומחים. רק אחרי שהשם בהמשך היום השישי ברא את האדם, אז הוא התחיל להוריד גשם, ואז הצמחים התחילו לצמוח, ואז גם לחיות יש מה לאכול. עד אז אין לחיות מה לאכול. החיות היו מתות בלי שהיה נברא האדם, ואז יורד גשם שיצמיח את הצמחים. מתברר שהבריאה היא מורכבת יותר ממה שנראה בהתחלה. בסדר? יש פה תלויות, תלות. הבעלי חיים תלויים בהצמחה, ההצמחה תלויה בגשם, הגשם תלוי באדם. מעניין, נכון? נראה פשוט כזה, מה בעיה? גשם, אוכלים? לא, זה ממש נוגע ביסודות הארץ. מעולה. לפני זה, בסוף פרק א', כבר התברר בעצם, התחיל להתברר תפקידם של הצמחים. הסתכלו בפרק א', פסוק כ"ט. ויאמר אלוהים, הנה נתתי לכם את כל עשב זורע זרע, אשר על פני כל הארץ, ואת כל העץ אשר בו פרי עץ זורע זרע, לכם יהיה לאוכלה. נכון, יש פה ממש איזשהו דיבור שמתמקד, דיבור מפורש שמתמקד פתאום באחד מהברואים בצמחים. הוא אומר, מה התפקיד שלהם? כאילו יש פה איזושהי שאלה, מה התפקיד של הצמחים? תשובה, הם יודעים להיות האוכל שלכם, ולא רק שלכם, פסוק לאמן, ולכל חיית הארץ, ולכל עוף השמיים, ולכל עומס על האדמה, אשר בו נפש חיה, את כל עשב לאוכלה, ויהי כן. כלומר, בעצם אומר, כולכם תלויים ברוע הזה שקוראים לו צמחים. ואז יבוא פרק ב' ומה שאמרנו קודם ויגיד, רגע, אבל הצמחים לא יכולים לצמוח לבד. הם לא משהו אוטומטי כמו כל השאר. הצמחים זה משהו ביניים, בין דומם לבין חי, שכולם תלויים בו, כל החיים תלויים בו, אבל הוא עצמו תלוי במערכת חדשה, בגשם. עכשיו, למה יש פה חידוש עצום ביחס לכל הבריאה? כי כל הבריאה, השם בעצם ברא אותה באופן כזה שיהיה לה המשכיות. כלומר, וירא אלוהים כי טוב, מגדיר, מעכשיו זה יהיה ככה וזה ככה עובד, הירח ימשיך להתקיים, היבשה תמשיך להתקיים, השם יברך את הברואים באופן כזה שהם ימשיכו להתקיים. מתברר שהצומח, השם, אני אומר עכשיו משהו חריף, הוא לא לגמרי נכון, אני אומר אותו רק כדי שנבין. הצומח השם ישיר לעצמו חלון התערבות קבועה שהיא לא אוטומטית. כי הרי זה מפורש, לא המטיר השם על הארץ, בעצם אומר, יש פה משהו שהוא לא אוטומטי, הוא לא לבד פשוט יכול להיות או לגדול, אלא הוא צריך לחכות שהשם ימטיר עליו.
אבל הדשא מוכרח לעולם בסופו של דבר.
נכון, אבל הוא כאילו, תראה, כמו שהתורה מתארת אותו, ההבדל זה בין פרק א' ופרק ב', ההבדל בין הכל לבין הצומח. ההבדל הזה שעד שהאדם לא נמצא לאורת גשם, בעצם התורה אומרת לך, בניגוד לרוב הדברים שיש בו, בוא נגיד, זרימה אוטומטית של, נקרא לזה דטרמיניסטיות, סיבתיות, הכל פשוט קיים, זורם, חי. יש פה חלון של השם לעצור את כל המהלך, ליצור האב, לבחור אם להוריד גשם או לא. עכשיו, כמובן שהכל לא שם שולט, אבל השם עצמו בחר חלק מהדברים לתת להם כוח המשכי, כוח שהם פשוט כל הזמן יהיו קיימים, מי שצריך להתפתח, מי שצריך יהיה יציב, אבל באמצע, בצמחייה שבה תלוי הכל, היא מצד אחד צריכה כל הזמן לגדול, ושימו לב, זה עכשיו הנקודה המרכזית. מצד אחד היא צריכה כל הזמן לגדול כדי שיוכלו לאכול אותה, היא צריכה להתחדש, היא לא כמו האדמה, והמים והשמש והירח והאור, כמו התשתיות. היא צריכה כל הזמן לגדול, מצד שני אין לה ברכה מצד עצמה. השם לא אומר, ויברך את הצמחים ואומר להם פרו ורבו, אם זה היה ככה, לצמחים היה כוח בלי שום משהו חיצוני, בלי גשם.
זאת אומרת, מן בקרת שליטה.
בדיוק, זה ממש בקרת שליטה. זה בעצם כלי, פה, ממש בבריאה רואים איך שהגשם הוא כלי ההשגחה המרכזי של הקדוש ברוך הוא. כמובן, זה לא ההשגחה היחידה. אבל בוא נגיד, כמו שיש, לא יודע מה,
שליטה מרכזית.
בדיוק, כמו שיש לרכבת, כמו שיש חמל מרכזי, אז כאילו, הכלי הראשי של ההשגחה בעולם זה הגשם. וזה מסביר לך ככה, הרבה פרשיות, הרבה דברים של רעב, של בעצם זה, ניקח כבר דוגמה, בספר דברים, בברכות של עם ישראל, אז כתוב, ספר דברים פרק כ"ח, זה בכתבו, סליחה, כן, בכתבו, בברכות, יפתח, בוא נראה, פרק דברים כ"ח י"ב, יפתח השם לך את אוצרו הטוב מן השמיים, לתת מטר ארצך בעיתו. כמובן, זה היה עם שמוע, שבו השם אומר, מה הוא אומר? אני הייתי מצפה, והיה עם שמוע, שהשם מגיד לי, אם תחתאו, יהיה לכם צרות, כל מיני. אויבים, דבר, מחלות, מגפות, רעב, כל מה שכתוב בכללות. אבל כשהשם אומר באופן מתומצת, מה שאנחנו אומרים כל בוקר, מה הדרך שלי אומר השם להעניש או לברך אתכם? הגשם. כמו שאמרנו, כלי השגחה המרכזית. כל השאר ודאי קיימים. אבל זה, בוא נגיד, מושך את כולם אחריו. זה הראשי. כן, השם, הביטוי, יפתח השם לך את אוצרו הטוב מן השמיים. כאילו יש פה איזה ביטוי ממש יפה שאומר, כאילו השם שומר אצלו רכיב בבריאה, שכשהוא רוצה הוא מוציא אותו. כן, כמו איזה רסר ששומר אצלו את כל הדברים הטובים, רסאפ התכוונתי, שומר אצלו את כל הדברים הטובים, ומישהו רוצה, זה הוא מחלק את זה. זה לא אוטומטי, אין אוטומטי, פשוט בוא יש ארוחת ערב. לא, תבוא, בוא נראה אם אתה מקושר, נתן לך את ארוחת ערב, אם לא.
הגמרא בתנית מחברת את זה לעוד שתיים.
למה? מה אתה מתכוון?
הגמרא אומרת שיש מפתחות לא ניתנו ביד כל אדם, רק בידיו של הקדוש ברוך הוא.
לא, שנייה, אתה עומד עכשיו על חילוק אחר, מה בידי אדם, מה בידי שמיים. אני אמרתי קודם, אני מדבר עכשיו על כל הדברים שהם בידי שמיים, אבל יש דברים בידי שמיים אוטומטיים, כמו שהשם אומר, ויאמר אלוהים כי טוב, כלומר, מעכשיו המים שבראתי יעמדו איפה שהם, מעכשיו הארץ תעמוד איפה שהם. או, כמו שאמרנו, בעלי חיים יברך אותם, מעכשיו כל הזמן יתברכו, ככה זה. אבל יש משהו מרכזי, שהוא מצד אחד צריך לצמוח ולהתרבות כדי שהכל פה יפעל, מצד שני בלי ברכה. משהו חיצוני, גשם. בסדר? עד פה מובן? שלב ראשון. ממש מעניין. אז הבנו, אני רק אגיד שנייה, אז אמרנו שיש כל מיני צרות. צרת הרעב זה סוגיה כללית עכשיו, צרת הרעב. אני אגיד כאילו שוב, תמצית של הסוגיה הזאת. צרת הרעב היא מיוחדת מכל הצרות שהשם יכול להביא על הברואים שלו, בזה שהיא צרה פנימית, היא לא צרה חיצונית. מה הכוונה? השם יכול לשלוח על האדם אויבים. כלומר, בעצם הוא לוקח עם ומגרה אותו, נגיד במרכאות, לבוא להילחם בעם אחר. הוא יכול לעשות שכין, לקחת חיידקים, לא יודע מה שזה, יכול לעשות קינים, יכול לעשות חום, הכל חיצוני, אבל יש צרה אחת שהיא פשוט פנימית. מה הכוונה? שהיא לא משהו בה, אלא משהו לא בה. יש באדם צורך קבוע. לאכול. כלומר, הוא לא יכול להיות פשוט סטטי. והשם רק יכול למנוע את האפשרות שזה יקרה. שוב פעם, זו השגחה מאוד 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 יסודית, כי זה בעצם אומר, לא, השם לא צריך במרכאות להתערב כדי שיקרה. אלא הוא צריך לא להתערב, לא לפתוח את אוצרו הטוב, ואז זה לא מגיע. מה?
כמו באיזשהו מקום השם צריך...
ההשגחה, בוא נגיד, שלא ישמע, לא השם, ההשגחה. יש דרך ראשית של השגחה שהיא בעצם אומרת, כל הזמן צריך מנות של גשם, מנות של עשב, מנות של חיים כדי שתגדלו. הרי השם יכל לעשות לא ככה, כמו שאמרנו, יש רכיבים בבריאה שהשם עשה אותם אוטומטיים, מה הכוונה? שהקיום שלהם פשוט קיים. השם לא צריך כל פעם לברות ציפור כדי שיהיה ציפורים בעולם, כל הזמן לחדש את הציפורים. אבל הוא כן אמר שהגוף של הציפורים תלוי כל הזמן הקיום שלו, תלוי במשהו שיקרה, כל הזמן, כל הזמן. זה לא כמו האדמה, זה לא כמו הרצים, פשוט קיימים. השם יכל לעשות את זה ככה הרי. לא, צריך כל הזמן לאכול, ממילא צריך כל הזמן עשב, ממילא צריך כל הזמן גשם. עכשיו, בואו ננסה להבין למה דווקא גשם. כלומר, הבנו שיש איזה רכיב בבריאה, שהשם ממש בין התשתיות לבין האזרחים שבבריאה, בין החיים בבריאה. השם ברא את העשבים, ודרך זה הוא בעצם כל הזמן קובע מרכז בקרה, זה ביטוי מאוד יפה של עידן, מרכז בקרה שבו השם בעצם מחליט, רגע, למי עכשיו יותר מקום בהיסטוריה? כי הוא יהיה לו שפע ולכן כולם יבואו אליו. למי יהיה פחות מקום? מי שמע בקול, מי לא? והיה עם שמוע, זה היה ממש איזה... העולם נושם, הוא לא משהו סטטי, והוא נושם באמצעות הגשם. באמצעות מרכז הבקרה. משהו חי, מתפתח, הולך, השם כל הזמן קובע. למה דווקא בצורה של גשם? היה יכול להיות הרבה אפשרויות. כלומר, השם יכול לקבוע שכל פעם, לא יודע מה, שתפרדע תקפוץ, אז יהיה, העשבים יגדלו. או כל פעם ש... אתה יכול... מה?
זה עדיף של תקום להגיד למה אדם הולך על שתיים. למה יש להם השיער?
נכון. גם זה בוודאי, כל דבר צריך לשאול. אני מזכיר לך שהרבה דברים, אם לא יהיה לי תשובה, אני אגיד, אני לא יודע ככה שאני רוצה. אבל אם כן יהיה לי תשובה, אז אני אשמח לומר אותה. וגם פה, הכוונה, אני שואל לא סתם, אני שואל, כי זה ממש הכי חשוב בבריאה. בואו נראה. כלומר, אנחנו, מה שזיהינו עד עכשיו, אם הייתי מתחיל לשוב ואומר, למה השם עשה שהצמחים יגדלו? אז בצדק כדי שאותי, למה השם עשה? כל דבר אתה יכול... לא. יש פה משהו, יש פה סיבה למה אני שואל את זה, כי אנחנו רואים שהשם ממש הגדיר בבריאה. אמרנו, שלושה ימים של שמות, שלושה ימים של ברכה. הם באמצע, הם צריכים... כל מה שסברנו עד עכשיו. עכשיו אני רוצה להסביר גם פה משהו. בואו נשנה, נבין מה זה הגשם, ואז נראה למה השאלה הזאת באה ומה הפשר שלה. מהו הגשם בעצם? בואו נראה. עכשיו אני רוצה להוסיף עוד מימד של הבריאה שלא הבלטתי עוד עכשיו. יש שני סוגים שהקדוש ברוך הוא לפעול בבריאה. במהלך הבריאה, אני מתכוון, בשבעת ימי בראשית. חלק מהסוגים זה ליצור משהו, וחלק מהפעולות של השם בבריאה זה להבדיל בין שני דברים. בסדר? כמו שאם אני אומן, אז לפעמים אני צריך לנסר את העץ כדי ליצור שני חלקים. אחר כך אני יכול ליצור צורה חדשה בכל אחד מהם. לפעמים יש הבדלה, חלק מעשה יצירה באשר הוא. זה לפעמים יצירה חדשה, לפעמים זה הבדלה.
וגשם זה הכנה של שתיהם.
שנייה. מה שמבדיל, מה שמבדיל, שמבדיל בין מים עליונים למים תחתונים, נכון? ביום השני הוא בעצם יצר לנו את החלל שאנחנו בו, שלא נטבע כל הזמן, שיהיה לנו בכלל מקום מחיות, שלא נצטרך ציוד צלילה. אחר כך, גם אחרי שיש מים בעולם, בסדר, יש מים, חלל ועוד מים, אבל איך אדם יחיה? הוא הבדיל את הים מן היבשה. עכשיו זה חלק מהמשמעין. זה שתי הבדלות שיש. סליחה, לא אמרתי גם בין האור ובין החושך. בין האור ובין החושך, בין הים ליבשה, ובין המים העליונים והמים התחתונים. הגשם הוא בעצם מאחד ביניהם. כלומר, אם עד עכשיו ראינו שהגשם הוא בעצם יש תופעה, לא הבנו אותו עד עכשיו, הוא מין תופעה מוזרה נקרא לזה, שהיא זאת שתקבע כל הזמן האם תהיה צמיחה וחיות, או שכל הבריאה תהפוך להיות קפואה, סטטית, כלומר, יבשה, ארץ, ימים, כל התשתיות, כל החיים ימותו כי אין זה, הכל יהפוך להיות קפוא. מה שגורם את כל הצמיחה תלויה בצמחים, תלויה בגשם. נו, למה דווקא זה גשם? תשובה מאוד מעניינת. הגשם זה בעצם הרצון השם שקיים בכל אגפי הבריאה, שהיו צריכים להיבדל. אבל הקישור ביניהם הוא יוצר את החיים. למרות שהם נבדלים, יש איזושהי תופעה שמקשרת ביניהם, כי דמיינו לכם, אם לא היה את הגשם, לא היה נערות, לא היה נחלים, אז בעצם הים והיבשה הם ממש שני אזורים שונים לגמרי. פה זה המים, פה זה הארץ, לא היה שום חיות בארץ. כי בלי מים אין כלום. השם עשה שיהיה צורך בארץ ויבשה, בים ויבשה נפרדים. מצד שני, שחייב להיות קשר ביניהם, שתהיה דרך של זרימה קבועה של מים ביבשה, כדי שיהיה אפשר לחיות. אותו דבר לגבי מים תחתונים ועליונים. השם עשה שהמים יהיו למטה. ולמעלה איפשהו בשמיים, זה מים רוחניים שאנחנו לא מכירים אותם, באמצע יש חלל שבו אנחנו גרים. אבל, אם לא יהיה קשר במים עליונים ומים תחתונים, כלומר שתמצא מים גם למעלה, שהם יורדים ועולים ועולים ויורדים, כן יהיה מערכת שמקשרת בין, גם בתוך החלל שלנו, לא היה אפשר שיהיה חיים. אתם מתחילים להבין מה זה הגשם. הגשם זה בעצם, אפשר להגיד, הקשר בין כלל הבריאה. כשהם מבדיל דברים, הוא השאיר מערכת שתקשר ביניהם, שהיא, כמו שאמרנו, אגף הבקרה המרכזי שלו, לשלוט על כל מה שיהיה פה. עכשיו, זה משהו מהותי, אני אסביר שנייה את העומק של זה. למה בהתחלת הבריאה הכל היה קשור? הכל היה מעורבב, מים, ארץ, שמיים, אלה לא היה אפשר לחיות. בגלל שבתשתית הכל אחדותי, הכל אחד, רצון השם מופיע בהכל אחד. יש איזה מין תופעה ייחודית שכשהשם בורא את העולם, אז הוא מבדיל. זה פה, זה פה, זה למעלה, זה למטה. יש פה איזושהי קריאה מהאחדות. אבל השם השאיר את הצורך באחדות בין מעלה למטה, בין מים לארץ. וגם בין אור לחושך. גם בין אור לחושך, אני חושב, זה אני פחות יודע להגיד בוודאות, כי אני לא מספיק. אבל ברור לי שגם כל המערכות, כמובן, של החורף וקיץ, וכאילו יותר אור, יותר חושך, זה מאוד קשור למערכת של הגשמים. שמספיק חום, מספיק אור, באופן כזה שמצד אחד לא יהיה כל הזמן לא יהיה כל הזמן גשם, מצד שני, שנוכל לחיות, מצד שני שכל הזמן כן יהיה סיבה לגשמים. בכל אופן, אני אומר, הגשם הוא בעצם, אנחנו עכשיו מגיעים להבנה שהגשם הוא בעצם יצירת האחדות בין האגפים הנפרדים של הבריאה, שהיא יוצרת האפשרות לכל החי לחיות, לצמוח. וזה, כמו שראינו, השם השאיר לעצמו לקבוע את המינונים. אם הוא עושה יותר מדי חום, או יותר מדי יבשה, מיובשת, אז לאט לאט יקמלו החיים. וזה מה שאומר השם בוויה שמוע, יקרה כשמדובר בחטאים. צד שני, אם הוא יעשה יותר מדי קור, בהתחלה אולי יהיה גשמים, זה יהיה טוב, אבל לאט לאט זה גם יהיה כפייה. בעצם תהיה כפייה והצפה אפילו, עד שגם אז לא יתאפשר חיים. במילים אחרות אנחנו מתחילים להבין שהגשם, הוא אפשר לקרוא לו הכפתור כיוונון, המינונים המדויקים של הבריאה. וזה מה שאמרתי בימים האלה שאנחנו עכשיו בהם, אנחנו התחלנו להתפלל לגשם, בזין. ובי"ז התחיל המבול, המבול מגלה שהגשם, שהוא כזו תופעה מבורכת, איתו יש את הצמחים, במינון גבוה שלו, כלומר כשהמים כבר בעצם הופכים להציף את היבשה. אמרנו, הגשם זה דרך שהמים יהיו גם ביבשה. כן, אבל אם זה יותר מדי, גשמים 40 יום 40 לילה, הכפתור קצת, השם קצת מסובב את הכפתור, יותר מדי מים, אין חיים. מה קרה בעצם במבול? מה שקרה במבול בגדול, זה שהתבטלה ההבדלה, התבטלה הפעולה של היום השלישי. המים הפכו להיות מעל הארץ כמו שהיה ביום השלישי לפני. המים עלו יותר מדי למעלה, ההבדלה בין העליונים ותחתונים, בין המים העליונים ותחתונים גם קצת התבטלה. המינון של הגשמים יכול להיות גם לקללה. כבר פה אנחנו מבינים, יש לנו תמונה עכשיו יותר רחבה, מבינים את העומק של הגשם. הגשם זה בשביל, נסכם שנייה מה אנחנו רואים עד עכשיו. בשביל שהבריאה תהיה על מתכונתה, כמו שהיא צריכה להיות, מתפתחת, צריך כל הזמן צמיחה, צריך כל הזמן גשם, צריך כל הזמן חיבור בין החלקים השונים, וזה המערכת של הגשם. צד שני, חיבור יותר מדי ביניהם, זה כבר מבטל את ההפרדה שהייתה בבריאה. אנחנו עכשיו מבינים איזה מערכת פלאית זאת מערכת הגשם, ולמה אנחנו כל כך, כאילו, למה אנחנו כל כך אומרים שהברכה תלויה בה? כי רצון השם הדרך העיקרית שלו להגיע לעולם, זה דרך הגשמים. כשהשם חפץ למקום מסוים, אתה תראה גשם. הגשם הוא מעילה, הוא לא רק טכני שאיתו אתה יכול לגדול, הוא ביטוי של רצון השם. למשל, חז"ל אומרים בתענית, גדול יום הגשמים, שאפילו פרוטה שבכיס מתברכת בו. או אפילו יש לך מטבע בכיס. אותו ערך, אותו זה, תראה לך, כשיש שום גשם, תראה לך שהמטבע הזה שווה יותר. למה? מה הקשר? בעצם זה כתוב כל מה שאמרנו עכשיו, כל מה שהבנו עכשיו. שהגשם הוא רק סימן שעכשיו יש פנים של ברכה. האפיק הראשי של הברכה זה הגשם. למה? כי השם ברא מראש, שוב פעם, את העולם ככה, שהוא לא יכול להתקיים בעצמו. צריך כל הזמן מנות של חיים באמצעות גשם. מילה, כשהשם נותן מנות, אתה מבין שיש עכשיו רצון השם פה. מקום אחר של מסכת תענית, באזור דווקא חטא. אז ממש הגמרא אומר את זה, רבי יהושע שם, שהגשם הוא גם ממים תחתונים וגם ממים עליונים. כלומר, ממש הקישור הזה שאמרנו, נכון? שהשם הבדיל ממים תחתונים למים עליונים, אני שנייה אקרא לכם את זה.
יש איזה מחלוקת.
נכון, יש איזה מחלוקת עם המים, עם הגשם הוא למטה ומלמעלה, אבל בעצם הגמרא אומרת שזה לא כל כך מחלוקת. נגיד לפחות לפי השיטה הזאת, צריך קצת להן, אנחנו לא ייכנס עכשיו לגמרא הזאת. הנה, איפה זה? לא, זה כן פה אמור להיות. הנה, רבי יהושע אומר בתענית דף ט, כל העולם כולו ממים עליונים הוא שותה, שנאמר למטר השמיים, תשתה מים, המים באים מלמעלה, למרות שהשם ברא מים תחתונים, לא מהם אנחנו שותים, המים העליונים, הנסתרים האלה. אלא מה אני מקיים ועד דיאלה מן הארץ, הרי הפרשה שקראנו כתוב שהמים יש להם מקור מלמטה. מלמד שהעננים מתגברים, הם באים מן הארץ, עולים לרקיע, נפתח בהם איזשהו פתח, מקבלים אתר מלמעלה, כלומר את הכוח של המים העליונים, ואז משקיעים אתר. בעצם מה שרבי יהושע רוצה לומר, אל תחשוב, אל תראה את הגשם כאיזושהי מערכת פיזיקלית, ארצית, טבעית. לא ולא. ראשיתה במערכת טבעית, אבל מי נותן לה את הכוח? בלשון הציורית שלו, כשהאבים עולים למעלה, הכוח שלהם להוריד את הגשם, הכוח שלהם להיות הכוח המבורך הזה שמחזיר את המים, שיהיו לברכה. מה? ט' עמוד ב'.
רבי
יהושע,
נכון?
כן, רבי יהושע. עכשיו, באמת, בהרבה מקומות, אנחנו צריכים לסיים, אז המבול זה בעצם תופעה שבה הגשם יכול להפוך לקללה. וזה המהות שמה שאנחנו צריכים ממש לדעת להתכוון לזה. לברכה ולא לקללה. או, ותן תן ומטר לברכה. מה אתה אומר? תגיד, ותן תן ומטר. לא. הגשם יש בו תמיד שתי אפשרויות. כי אמרנו, בגלל שהוא האפיק הראשי, הוא לא ניטרלי. זה לא אוטומטי כמו שאמרנו כל השאר. זה פשוט דרכו נגלית רצון השם.
וזה מה ש...
שנייה, שנייה. ולכן, אנחנו אומרים לברכה ולא לקללה, הכוונה, תן לנו גשם בכיוון הנכון. שיהיה כמו רביבים, נוחים, לא כמו מבול. ממש במסכת תענית יש המון איזה גשם הוא לברכה, איזה גשם הוא לקללה, מה קורה בערבי שבתות, מה קורה, איפה הגשם יורד, וזה יש ממש, כאילו יש זיהויים של חז"ל, מה גשם לברכה ומה גשם לקללה. לכן אני אומר, אני אגיד סיכום לימינו, ממש, הספקנו חצי, יכול להיות שפעם באה נמשיך את זה, ועידן יסלח לי עם פלישתים, אבל זה נראה לי עכשיו פשוט זה הזמן, גם אז זה יהיה בדיוק לקראת הימים של המבול, אז מה שרוצה לסיים להגיד היום, זה ממש השלכה, כשלכאורה יש לנו מים, או נתפלה וזה. אז גם פה אני רוצה לומר, התפלה, אם ראיתם קצת תמונות, איזה מתקני ענק אלה, וכמה כסף זה עולה להתפיל וזה, תחשבו, חשבתי פעם שההתפלה היא בעצם רק מחכה, חיקוי, של מה שהגשם עושה אוטומטית במסות. הרי הגשם, והגמרא שמדברת על זה, הגשם לוקח מים מלוכים, מביא אותם עד הארץ, בלי כל מערכת ההובלה, שצריך עכשיו להשקיע בה אנרגיה ולחפור צינורות וזה, מביא אותם מתוקים. הם לוקחים, הגשם, המערכת הזאת, השם ברא, הכיוונון הזה, לוקח מים מלוכים, הופך אותם למתוקים, כל הזמן. מה שרציתי להגיד בימינו, לפעמים יש לנו הרגשה טוב, מה לא משנה אם ירד גשם או לא. העיקר, שיהיה מים לשתות. לא, זה לא נכון. אגב, גם חקלאית זה לא נכון. יש חקלאי אחד ש... מסביר, אני לא ידעתי את זה עד אז, הוא מסביר, תקשיב, אתה חושב שזה כאילו עניין של להביא מים ואז יש, ואז אנחנו מגדלים זרעים, ואז אנחנו מגדלים זרעים ועצים וצמחים, אומר, זה בכלל לא ככה. אומר, אתה לא מבין, זה פשוט גידול אחר. כשהגשם יורד מלמעלה, כל האדמה, אתה רואה איך שהיא מבורכת. הוא מסביר גם איך, אומר, הכל רטוב, המינרלים, זה הכל אחר. אומר, אני יכול להביא מים עכשיו מהים, או מימי קולחין, ולשים בדיוק בעץ, והכל יפרח, וזה איך הפרי יפה. אומר, אני רואה בעיניים איך זה לא אותו פרי. זה לא אותם מינרלים, אין, כל ההקשר המבורך אין. ואותו דבר, אנחנו צריכים לדעת שגם בנו, כשאנחנו שותים מים, אבל זה לא מים מהברכה שהשם עכשיו הביא לנו, זה לא אותם מים. אנחנו גדלים וכאילו הכל רגיל, אבל משהו חסר. וכמה שלא יהיה אפשר, כי באופן מלאכותי, שזה עצמו ברכה מאוד גדולה, באופן מלאכותי להשלים, משהו חסר. לכן צריך לדעת להתכוון, ובמשיב ארוך מן הגשם, הוא ברך עלינו, זה שדרך הגשם בעצם איתנו את כל הברכה, כמו שאמרנו, אפילו פרוטה שבכיס. דרך כדאי לך לעשות עסקאות ביום גשום, כמו שלא בא לך לצאת, אבל זה הזמן. טוב. אז פעם באה בעזרת השם נמשיך על סוגי, על הסוגים השונים ועל הטל וסוגי הברכה.